ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן עירית גרין. היום בחרתי לספר את סיפורו המופלא של הנער שהקים מפעל למשלוחי מזון לאסירים בגטאות, אך לא שרד בעצמו. במאי 1945, כשהתברר שהיינץ פרוסניק, אז בן 18, לא שרד, כתבו שתיים מחברותיו האחרונות שנותרו בפראג אחרי שכל חבריו נשלחו לגטו טרזין ולמחנות ההשמדה, רשימה קצרה במקום הספד. 4,000 קילוגרם מצרכי מזון ישר לטרזנשטאט, 830 קילוגרם מצרכי מזון לבירקנאו, ולגטו לודג' 600 קילוגרם ביגוד ומצרכי מזון לזקסנהאוס ולהמבורג, בלי תמיכה ציבורית, בלי אמצעים, מיוזמתו שלו, בסיכון עצמי, תחת חרב דמוקלס של הגסטאפו. מאחורי מה שנראה כמו רשימת מכולת ענקית, מסתתר סיפור גבורה מדהים ויוצא דופן של נער יהודי אחד, יליד פראג. נער שהקים לבדו מפעל ענק, בסדר גודל תעשייתי כמעט, למשלוחי מזון וכסף ליהודים הכלואים בגטאות ובמחנות מתחת לאפם של הנאצים. בימינו המספרים האלה לא אומרים הרבה, אבל כיכר לחם אחת שהגיע למחנה בירקנאו ב-1944 הייתה שווה את משקלה בזהב, לא רק בערך התזונתי או באפשרות לשרוד עוד קצת, אלא בתחושה שמישהו עוד זוכר אותך בכלל בעולם שבחוץ. מספרת רות בונדי, ילידת פראג, גם היא מאלה שקיבלו חבילת מזון מפרוסניץ' במחנה בירקנאו, על אף שכלל לא הכירה אותו. אחרי המלחמה, היא אומרת, חיפשתי אותו להודות לו, היא מספרת. התברר שהוא הומד באושוויץ ב-28 באוקטובר 1944, ממש ביום האחרון לפעילות תאי הגז במחנה השמדה. איזו טרגדיה. פרוסניץ נותר אלמוני, שמו לא הונצח בשום אנדרטה או יער, להוציא מחקר שכתבה עליו רות בונדי, ותיעוד שנשמר בארכיונים. מתי מעט יודעים עליו, אף על פי שהציל עשרות אנשים מרעב וממוות. מיעוטם עדיין כאן כדי לספר על כך. כעת מועלה סיפורו יחד עם סיפורם של כמה מעשרות יהודים אמיצים במיוחד שעשו מעשי טירוף של הסתגנות אישית להצלת אחיהם. ספר וכנס בשם עלה איתי בגורלי, הוצאת יד ושם בעריכת אברהם מילגרם, עוסקים ביהודים שהצילו יהודים תחת ובזמן הכיבוש הנאצי, מעין חסידי אומות עולם יהודים, אם תרצו. לא במקרה מסתבר, הגיע תורם של היהודים, מצילי היהודים, לקבל הכרה ממוסדת רק עכשיו, 70 שנה אחרי המלחמה, אם כי רבים מהם הוזכרו פה ושם במהלך השנים. ההנחה הבסיסית הייתה שמדובר במעשה מתבקש של סולידריות טבעית, לפי הערך של כל ישראל ערבים זה לזה, מספרת דוקטור יעל נידם אורבייטו, מנהלת מכון המחקר הבינלאומי של יד ושם. לא נתנו ציון לשבח ליהודים שהצילו יהודים, כי ראו בזה משהו מובן מאליו, מבחינת הכל נשאר במשפחה. ההנחה הייתה שהגויים שהצילו יהודים הסתכנו יותר. העונש על הקשר עם יהודים היה הוצאה להורג, לא רק שלהם, אלא של כל משפחתם, ולפעמים היה מדבר ביהודים שהם כלל לא הכירו. היו עוד סיבות לדחיקת מעשי ההצלה של יהודים לשולי ההיסטוריה. האופי החשאי והמחתרתי של הפעילות, היעדר תיעוד או רישומים לגביה, וגם העובדה שבסופו של דבר, בגלל ממדי הפתרון הסופי, היקף מאמצי ההצלה האלה נותר שולי יחסית, או כניסוחה האגום של ההיסטוריונית פרופסור לני יחיאל זל, כי המאבקים לחיים היו ברובם לשווא. עם השנים והתפתחות המחקר דברים השתנו, כפי שהבינו עם הזמן שלא רק גבורת המרי והלחימה בשואה ראויות להערכה ולכבוד, אלא גם גבורת היחיד. כך גם הנחת העבודה שסולידריות בין יהודים במצבי קיצון היא עניין טבעי כבר לא הייתה כל כך מובנת מעליה, מסבירה דוקטור נידם אורבייטו. היום כבר ידוע עזרה הדדית במצבי קיצון גם בין יהודים, גם בין אחים, היא לא עניין מובן מאליו. במצבי לחץ ואיום קיומי לא כל ישראל ערבים זה לזה, אלא איש איש לגורלו ויכולת הישרדותו. ולפעמים גם אדם לאדם זאב. החזק מותיר את החלש מאחור, לעתים אף רומס אותו בדרך. נשמע לא טוב, אולי, אבל מי מאיתנו שלא היה שם יוכל לשפוט. את המניע למפעל האדיר של הנער היינץ, מלבד אופיו המיוחד, צריך אולי לחפש בתנועת הנוער במקרה זה מכבי הצעיר, שאליה הצטרף מעט לפני פרוץ המלחמה. מרגע שהחל הכיבוש הנאצי בצ'כיה במרץ 1939, עלתה חשיבותן של תנועות הנוער הציוניות בחיי בני הנוער היהודים לאין ארוך. מכבי הצעיר, תכלת לבן, השומר הצעיר, בני עקיבא. האידיאולוגיה לא הייתה חשובה כל כך. את מי עניינה האידיאולוגיה בגיל 14? העיקר היה האפשרות להיות בצוותא, לחלוק את חלום החלוציות בארץ ישראל, לשמור על הכבוד העצמי מול העולם העוין שבחוץ. היינץ פרוסניץ, יליד 1926, ילד ג'ינג'י, צנום, לא מרשים במראהו, אך נבון ומהיר תפיסה, חבר לקבוצה של 10 בני גילו בשם הבלגה. גם דודתה, דיטה בונדי, הייתה בקבוצה. המדריך של הבלגה היה פרדי הירש, בוגר מחניכיו בעשור. מדריך נערץ במיוחד, שגילם במראהו ובאידיאלים שלו חוסן גופני, חישול פנימי וסולידריות הדדית. את היהודי החדש שעמד לצמוח בארץ ישראל. בקיץ 1941 הכל השתנה, ההגירה נאסרה ופעילות תנועות הנוער הציוניות נאסרה. בספטמבר כבר חויבו כל היהודים לשאת את הכוכב היהודי הצהוב, ובאוקטובר הודיע נציג הפרוטקטורט הגרמני בפראג, הגנרל רישארד היידריך, לקבוצת עיתונאים שבקרוב יפונו 5,000 יהודים מפראג. ימים ספורים לאחר מכן קיבלה ההנהגה היהודית בפראג במפתיע הודעה על משלוח של 1,000 איש, כנראה ללודג'. ליוצאים ניתנו 24 שעות להתכונן. אנשים לא ידעו מה לכלול בתוך אותם 50 קילו מטען אישי שהיה מותר לקחת, מספרת אימי. איך להשיג מעיל חם או נעליים חמות או קצת מצרכי מזון? לרוב המגורשים חסרו הדברים החיוניים ביותר. הנהגת תנועות הנוער הקימה מיד שירות עזר ליוצאים לטרנספורטים. השגחה על הילדים כשההורים מורזים. סיוע בהשגת מצרכים ומזוודות, הובלת המטען למקום הריכוז. בדיעבד, כשגורלם הסופי של המגורשים היה כבר ידוע, עלתה השאלה אם היה נכון להקים שירותי עזר לטרנספורטים, אומרת אימי. אבל אז, כשלא ידעו מה צפוי, העזרה הזו הייתה הדבר הכי מתבקש ואנושי לעשות. חברי ההבלגה שנותרו מאחור והקימו קופה משותפת כדי לעזור לחבריהם שהוגלו. היא מספרת, כולנו עבדו בחקלאות ובבתי חרושת, ואת הכסף שקיבלנו מסרנו לקופה. מספרת דיטה בונטי, חסכונות, מי כיס, שנור מההורים, הכל נתרם. היינץ, שהיה בן 15, קיבל עליו את האחריות לניהול הקופה. כך למעשה החל מפעל חייו. 5 טרנספורטים ראשונים נשלחו מפראג לגטו לודג' שבפולין, ובתוכם גם כמה מחברי קבוצת הבלגה ומשפחותיהם. הם נשלחו לאחד הגטאות הדחוסים ביותר בפולין, המומים וחסרי ניסיון לעומת היהודים המקומיים ששהו כבר כשנה ולמדו להסתדר, גם בשוק השחור ובשוחד. כולם כאחד סבלו מקור מקפיא וברעב נורא. לימים קבעו היסטוריונים שבגטו לודג' היה הרעב קשה יותר מאשר ברוב הגטאות. מצבנו טוב, אנחנו בריאים, כתבו בקצרה החברים בגטו לודג'. אך רמזו על המחסור. היינץ החל לשלוח לחבריו בגטו המחאות מהקופה המשותפת. 20-30 מרקים גרמניים בכל פעם. יותר מזה היה אסור לשלוח. ולאחר מכן חבילות עם מצרכי מזון. רוב הכסף והמצרכים אמנם לא תמיד הגיעו ליעדם, הם גולחו בדרך, אבל המעט שכן הגיע עשה לפעמים את ההבדל. חברו לתנועה קארל אדלס, למשל, שאיבד את הוריו וחלה בצהבת קשה, התאושש בזכות החבילות של היינץ ושרד את הסלקציה באושוויץ. גם שאר חברי מכבי הצעיר בגטו לודג' קיבלו חבילות, ולא רק הם, אלא כל מי שפנה אליו וביקש, שעל פי עדותם עזרו להם לשרוד את הסלקציות שבאו לאחר מכן. 65 אלף מרק ומאות קילוגרמים של מצרכי מזון הועברו על ידי היינץ לגטו לודג' עד שפסקו המשלוחים לשם. מתוך 5,002 יהודי פראג שגורשו ללודג' נותרו בחיים רק 276. ארבעה מהם ממקבלי החבילות מהיינץ, לא במעט בזכותו. בינתיים בסוף 1941 החליטו הגרמנים להקים גטו יהודי בצ'כיה, בעיר המבצר טרזן, טרזנשטאט בפי הגרמנים, שאליו שלחו יהודי בוהמיה ומורביה וגם יהודים מאוסטריה, הולנד ודנמרק. פרדי הירש, המדריך הנערץ של ההבלגה, נשלח לשם ראשון. ולאחר מכן, במהלך 1942, נשלחו לשם כל חבריו של היינץ לקבוצה עם משפחותיהם, ביניהם גם אמי ואחותה עם הוריהם. רק מעטים, חברי ההנהגת הקהילה היהודית או משפחות מעורבות, שבהן אחד מבני הזוג הוא לא יהודי, נותרו עדיין בפראג. גם משפחת פרוזניץ נותרה בינתיים בחוץ. אביו של היינץ, פריץ, מנהל מחלקת הכספים של הקהילה היהודית בפראג, היה חיוני לגרמנים. לעת עתה, לצורך ניהול החשבונות של הרכוש היהודי שהוחרם. היינץ בעצמו עבד בגן הירק בפרווה, הלובייטין, ואת מעט הכסף שהרוויח שם חסך למשלוחים לחבריו. בקיץ 1943 נשלחו כל עובדי הקהילה הנותרים לטרזן, והיינץ, שחשב שהנה הוא מצטרף סוף סוף לחבריו בגטו, ניסה להכין לממשיכיו, יהיו אשר יהיו, רשימות מסודרות של כל מקבלי החבילות והכסף בגטאות ובמחנות. הוא כל הזמן ניסה לעשות סדר ברשימות, אבל זה היה בלתי אפשרי, כי אנשים כל הזמן נעלמו, ואי אפשר היה לדעת מי קיבל מה. מספרת אמי. אלא שבאמצע ההכנות לטרנספורט הורו הגרמנים לפתע לפריץ פרוזניץ להישאר בפראג. היינץ נותר בחוץ, חופשי אך מאוכזב. הכל חסרונות מלבד העובדה שאוכל להמשיך לשלוח כסף ללודג' וחבילות לכם, כתב לחבריו. ברגע זה נודע לי שאפשר לשלוח אליכם חבילות רק תמועת בולים הנשלחים מצדכם, כתב היינץ זמן קצר לאחר מכן. תתחלקו ביניכם, התחילו מיד. הכוונה הייתה לבולי היתר שקיבלו אסירי הגטו לקבלת חבילה אחת לכמה חודשים, בתנאי שהיה עוד מישהו בחוץ שאליו יכלו לשלוח את הבולים, אבל רק למעטים נותר עוד מישהו מחוץ לגטו, וכל קשר עם לא יהודים היה אסור בהחלט. היינץ מתורגל כבר ממשלוחי לודג' החל לארגן עוד ועוד חבילות תמורת הבולים. לחם, סוכר, משחת שיניים, נייר טואלט, מוצרים יקרי ערך להפליא בגטו. הגיעו בחבילות כבר לא רק לחברים, אלא לכל אנשי ההנהגה היהודית וחברי מכבי הצעיר, ובעצם לכל מי ששלח אליו בקשה או בולים. בלי אמצעים כמעט, שלא לדבר על טלפונים, תחת עיני הנץ של הגסטאפו, הקים פרוזנית בן ה-17 רשת שלמה של הספקה בעזרת ידידים לא יהודים או יהודים למחצה, אנשי סוד ארים וסיוע מחול. את המימון מצא מהגורן ומהיקב, שמשארית קופת הקהילה היהודית, מתורמים שאיתר בשוויץ ומקרובים לא יהודים של אלה שנשלחו למחנות. וגם קצת מהוריו שכעסו על כך מאוד. כדי לספק את הצרכים ההולכים וגדלים, שלח היינץ חלק מהחבילות דרך שני אנשי קשר שמצא בגרמניה. פאול ישראל רוט מברסלאו, היום בפולין, והנס באואר מדרזדן, כנראה יהודים למחצה שהתנדבו לסייע. שתי חברות יהודיות למחצה שנותרו בחוץ עזרו להיינץ במפעל הענק שלקח על עצמו, אריקה וולף, שאימה הייתה גרמניה, ארית, ואדית ברז'ינה, נועמי, בת לאב ארי. שתיהן היו בלונדיניות ותחולות עיניים, ולא אולצו לשאת את הטלאי הצהוב. זו הייתה עזרה עצומה מסתבר. היה רק סניף דואר אחד בכל פרק שהיה מותר ליהודים להשתמש בו, ואסור היה לנסוע בחשמלי, מספרת אמי. אדם אחד לא היה יכול להרוז הכל לבד ולסחוב את כל החבילות הכבדות האלה ברחוב, ועוד עם טלאי צהוב. הבנות היו הולכות עם החבילות לדואר, לפעמים שלובות זרוע עם היינץ, מסתירות בזרועותיהם את הטלאי הצהוב שלו. באותם ימי קיצוב חמור, העונש על סחר בשוק השחור הייתה כליאה במחנה ריכוז או מוות בתליה. והיינץ סיכן לא רק את עצמו, אלא גם את הוריו. הוא סיכן את חייו במשך המון זמן, אומרת דודתה דיטה בונדי. תמיד תהיתי אם הגסטאפו באמת לא ידע עליו, הרי היו מלשינים בכל מקום. ייתכן שידעו שהיינץ נמצא בקשרים עם גרמניה ושוויץ, ורצו לשמר בחוץ את האשליה שהיהודים נשארים בחיים. אם שולחים להם חבילות, סימן שהם בסדר. אבל הם לא היו בסדר כמובן. לגטו טרזין יש תדמית של גטו לדוגמה, אבל שוכחים שמתו בו 33,000 אסירים מרעב וממחלות. מזכירה אמי, כאילו שהיא זקוקה לתזכורת, הרי סבתא שלה מתה שם מזיהום כתוצאה מדקירת מסרגה. הרעב היה תמידי ומציק, הקצבת המזון היומית כללה מרק מקליפות עדשים, שני תפוחי אדמה רקובים, ופעם בשבוע כף סוכר וכף מרגרינה. החבילות חיזקו את האנשים פיזית וגם נפשית, והעניקו קצת תקווה, מספרת אמי. בגלויות המצונזרות שנשלחו מטרזן להיינץ כאישור על קבלת החבילה, 580 כאלה נמצאו בעזבונו. אנשים בגטו מסרו דרישת שלום, ביקשו מידע על קרובים שנעלמו, ובעיקר ביקשו עוד מזון ברמזים כמו דרישת שלום לאדון עד קולק, שמה של מאפייה גדולה בפראג, או למה סלטקי, מתוק בצ'כית. בשישי בספטמבר 1943 החלו המשלוחים מגטו טרזין למחנה בירקנאו. הגטו כבר נראה כגן עדן לעומת התנאים במחנה הריכוז, הרעב, הקור, השעות ארוכות של עמידה במפקד. עם זאת, אסירי טרזין לא הובלו ישר לסלקציה ולמשרפות, אלא קופצו במה שכונה מחנה המשפחות. פרויקט הטיה זמני של הגרמנים שנועד להראות לאנשי הצלב האדום שאסירי גטו טרזין עודם חיים בתנאים סבירים. לכל אסיר חולקה גלויה ובה הותר לכתוב 30 מילים. רבות מהגלויות האלה הגיעו להיינץ כתובות ברמזים, לעתים בעברית, באותיות לועזיות. אני נפגש יום יום עם סוניה ובעיקר עם רעב, כתב היינץ פרויד. אל תשכח אותי. כתבו לו אחרים. יעקב צור, חבר לתנועה, ביקש שלא ישכח את אחותה של דיטה, כלומר את אמי. גם אני קיבלתי ממנו לחם לבירקנאו, מספרת אמי. הלחם כבר היה קשה ואבש, אבל טרפתי אותו ממש. הרי שם לא היה לנו, היינו רק מספר. לקבל פתאום חבילה מבחוץ על שמך, זה היה אישור שאתה אולי עדיין קיים בעולם הזה. אחדים ניסו לרמוד לו בגלויות על המציאות באושוויץ. אנו דואגים מאוד לחיים, רמז לו מישהו, ואחר כתב לו שבמחנה נמצא גם הדוד מוות. אבל היינץ לא הרים ידיים. הוא המשיך לשלוח לפי הרישומים שלו בין 25 ל-36 כקרות לחם ו-10 חבילות לאיש, לעשרות אנשים. בסיכומים שעשה לעצמו כשחשב שעבודתו מסתיימת, שלח לבירקנאו עד אז 1,492 קילוגרם לחם ו-293 חבילות מזון. תוספת כוח, רזיק של תקווה, רגע של עושר, אמונה באדם בצל המשרפות, כמאמרה של אמי. בתחילת יולי 1944 חוסל מחנה המשפחות. כ-3,000 נשים וגברים נשלחו לעבודות פינוי הריסות בגרמניה. השאר הומתו בתאי הגז. מתוך כ-50 מקבלי החבילות של היינץ נותרו בחיים 10, רות בונד ואחותה ביניהם. היינץ בעזרתו והקרבתו הציל את חיי, כך היא אומרת, הוא היה גיבור אמיתי. כתב ב-1949 הונזה גרטנר, אחד מניצולי היינץ, כשהציע לקרוא בישראל רחוב או יער על שמו של היינץ פרוסניץ, ההצעה לא זכתה לתגובה. בסתיו 1944 כבר נראה שסוף המלחמה קרוב מאוד. עם צבאות, בעלות הברית שהתקרבו לגרמניה ממזרח וממערב. כשקיבלה משפחת פרוזניץ ב-27 באוקטובר 1944 קריאה לטרנספורט בקבוצה של 18 איש, אחרוני הקהילה היהודית, ההנחה הברורה הייתה שמדובר במשלוח לגטו טרזין. משפחת פרוזניץ אכן הגיע לטרזין, בלי שחבריהם ידעו על כך, רק כדי להישלח ביום שלמחרת בטרנספורט לאושוויץ. קבוצת ה-18 מפרק נשלחה כולה הישר לתאי הגז בלי סלקציה. למחרת, למרבה האירוניה הטרגית, נסגר בתחרושת למוות. אריקה ונועמי, שנותרו בפרק, המשיכו במפעלו של היינץ לפי הנחיותיו. הגלויות והתודות המשיכו להגיע על שמו. חבילות נשלחו להמבור, לשם נשלחו חלק מהנשים לפינוי הריסות ולשוורצהיידה, מחנה משנה של זקצהאוזן, לכמה מהגברים שנשלחו לשם לעבודות פרך. החבילות למרבה הצער לא עזרו. כל מי שהיה שם מת מרעב, מעבודה קשה או בצעדת המוות. בעזבונו של היינץ נמצאה מעטפה שעליה נכתב: לפתוח אם אי פעם אעלם לתמיד. במעטפה היו סמל מכבי הצעיר, גלויה עם תמונת ארץ ישראל שעליה דיוקרנו של הרצל בליווי המשפט, אם תרצו אין זו אגדה. ופתק שנכתב על דף מעלון התנועה: אף אם מגיע לארץ ישראל מת, אני לא רוצה להירכב באדמה הצ'כית. זה לא קרה. בגיל 18 וחצי, אפרו דישן את אדמת פולין. שתי חברותיו, אריקה וולף ונומי ברזינה, עלו ארצה אחרי המלחמה. אריקה נפטרה בשנות ה-90 בבאר שבע. נומי, כיום אדית רוזן, חיה בכפר סבא, ובעבר טיפלה בכלבים וחתולים חסרי בית. בני אדם, סיפרה, אכזבו אותה. רק מקבל חבילות אחד ויחיד הודה לה עם תום המלחמה. אנשים התפזרו לכל עבר, ניסו לבנות חיים חדשים, הקימו משפחות, מספרת אמי, שראתה לנכון להנציח כבר לפני כעשור את מפעלו של היינץ פרוזניץ, לפחות בכתיבתה. לא נתר לנו אלא לצטט אותה לסיום. האם יש לסיפורו של היינץ מוסר השכל? המסקנה הראשונה היא שבממלכת הרשע המוחלט מנותחת גם אהבת האדם. אבל אפשר להשיג גם הסקנה הפוכה. אסור להרים ידיים, גם לא לנוכח עדיפות קטלנית. לעולם לא יאמר אדם לעצמו, מה אני בורי קטן חסר עונים יכול לעשות? כן, היינץ פוזניץ נוצח. רוב מקבלי החבילות שלו לא נותרו בחיים. אך כיכר הלחם, כמו בציוריו של מגירית, מרחפת מעל שמי אושוויץ חסרי הרחמים, כסמל להזדהות עם סבל הזולת. בזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.